אבל מה שאין כן לגבי ערב פסח, אין שום לב לא לעשות מלאכה בערב פסח. אלא, כל העניין שאסור לעשות מלאכה בערב פסח, הוא מצד מצוות עשה להקריב קורבן פסח. כדי שכולם יהיה להם זמן להקריב את הקורבן, אסרו חכמים לעשות מלאכה. אז אין כאן דבר שהוא מתחיל בלב, אלא מתחיל מכוח העשה. גם פה, גם לעניין זה, יש לך מצוות עשה לקבל תוספת מחורה לקודש. אין פה לב. בשבת יש לב, אבל בשעה חמש בזמן התוספת אין לב. ומלא בזה אין את הגזרה אמירה לגוי שבות. אמנם יש חולקים על הרוקח, אבל מרן בסימן תסמ"ח סעיף א', מרן פסק להקל כדברי הרוקח. זאת ועוד, הרוקח אומר עוד דוגמה, מותר לומר לגוי לעשות מלאכה ביום תשעה באב. לי אסור לעשות מלאכה, כמו שמרן כתב בסימן תסקנ"ד, שהמנהג הוא לא עושים מלאכה ביום תשעה באב. אבל לומר לגוי מותר. למה מותר? מה הטעם של היתר? אין לך שם עליו. יש שם מצווה מדרבנן להתאבל על ירושלים. כדי שיהיה לו זמן להתאבל, אסרו לו לעשות מלאכה. אם כן, כל האיסור עשיית מלאכה נובע מחמת עשה של האבלות. אז הוא אסור לו, אבל לומר לגוי מותר. אין שום איסור בדבר, מותר לך תחילה. והפסק הזה הובא להלכה גם באחרונים. דוגמה נוספת, יש לנו בעוד חודש חג הפורים. המנהג הוא אסור לעשות מלאכה ביום פורים. כמו שפסק מרן, בסימן תף רי סדקווה. אומר המגן אברהם, אם אני רוצה לומר לגוי, יבוא הגוי ויעשה את המלאכה. האוטו שלי יתקלקל. אני אומר לגוי שיחליף גלגל, יתקן לי, מותר. אפילו אם המלאכה הזו היא מלאכה מקצועית, שלא כל אדם יודע, אפילו אחי, מותר. גם מעשה אומן יהיה מותר. למה? לך אסור, אבל אמירה לגוי מותר. תגיד, מה ההבדל? שבת אמירה לגוי שבות. למה זה מותר? שם אין לב, אלא לעשות אותם ימי משתה ושמחה. יש מצווה לשמוח ביום פורים. כדי שהאדם יהיה סס ושמח, לכן הנהיגו שלא נעשה מלאכה, כדי שנקיים את העשה. אז האיסור עשיית מלאכה נובע מחמת העשה. לכן רק לך אסור. לגוי לא, לגוי לא אסרו. אתה רוצה לומר לגוי שיעשה מה שיעשה, מותר. אין הגבלה בדבר, הדבר מותר לכתחילה. מכל הדוגמאות האלה אתה חוזר ולומד גם פה. האיסור לעשות מלאכה בערב שבת בזמן תוספת שבת. או האיסור עליי לעשות מלאכה במוצאי שבת בזמן שיש עליי תוספת שבת. אין שום לב, אלא כל זה נובע מהעשה. ועיניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב, מערב על ערב ישבטו, ושם למדנו שיש מצווה להוסיף מחולה לקודש. אז זה רק עשה. בעשה לא שייך הכלל של אמירה לגוי שאסורה, אלא בזה הדבר מותר. דוגמה אחרונה, הרמב״ם אומר, אם אני רוצה לומר לגוי שיזרע לי כלאיים מותר, אין איסור. למה? לך אסור לזרוע כלאיים בארץ ישראל. למה מותר לך לומר לגוי? מסביר בספר בסמים ראש, גם פה אין לב, אלא יש עשה את חוקותיי תשמרו. ולכן, בזה אין איסור אמירה לגוי. אתה רואה שוב את הכלל הזה מדויק גם מדברי הרמב״ם. ולכן גם פה אצלנו אנחנו יכולים להוכיח מכל הדברים הללו סייעתה גדולה לדברי הרשב"א, כדי להתיר לאדם הזה לומר לאחר. אז ממילא, לגוי, ליהודי, היינו אך, אין הבדל, ולכן יש לנו צד להתיר בשופי שאומר לאדם אחר. אני עובר לסימן רש סמך דלת. אין עושין פתילה לנר של שבת, בין נר שעל השולחן, בין כל נר שמדליק בבית, מדבר שהאור אינו נאחז בו, אלא נשרח סביביו, והשלהבת קופצת, כמו צמר ושיער וכיוצא בהם. אלא מדבר שהאור נתלה בו, כגון פשטה נפוצה, בגדי שש, צמר גפן, קנבוס וכיוצא בהן. מה שמרן כותב בשני הסימנים הללו, מקורם מדברי המשנה. כולנו אומרים את המשניות הללו שנים רבות בכל ערב שבת. במה מדליקים ובמה אין מדליקים, כולם קוראים. יש חלק גם שמנגנים, מקם נווה, אומרים יפה, אבל לא כולם מבינים. זו הבעיה המרכזית. חלק קוראים, הוא יכול לקרוא 100 שנה, וגם לא להבין מה שכתוב שם. אבל מרן סיכם לנו להלכה כאן, תמצאת את הכל בקצרה, וסיכם את כל הדברים להלכה ולמעשה. היסוד של תחילת הפרק הוא כך. אסור לנו להדליק בפתילה או בשמן שאינם דולקים יפה. אם הפתילה או השמן בוערים לא טוב, והאש לא בוערת טוב בפתילה, אלא מסתובבת מסביב לפתילה, נשרכת סביבו, וזה כל הזמן קופץ, זה לא מאיר לא טוב. האדם הזה עלול לשכוח שהיום זה שבת, ויגש לפתילה ויתקן אותה. יתקן את זה כדי שזה יבער לו טוב, כדי שיהיה לו אור יפה בבית. שמא יבוא לידי איסור מבעיר, באו חכמנו ואמרו, בכל הדברים האלה אסור לך להדליק. המשנה התחילה, המשנה הראשונה, מנתה לנו כמה סוגי פתילות שאסור להדליק בהם, משום שהפתילות האלה לא בוערים טוב. אחר כך המשנה שאחריה התחילה למנות את סוגי השמנים שאינם בוערים טוב, וגם מהם צריך האדם להיזהר. מרן העתיק את סוגי השמנים לכמן בסעיף ג'. גם אלה וגם אלה שניהם אסורים, אלה הם היסודות שיש לאסור להדליק בכל אותם הדברים בערב שבת. ביום טוב אין את האיסור הזה. אדם שרוצה להדליק אחד מהפתילות הללו או אחד מהשמנים הללו בליל יום טוב, מותר, אין איסור. מה תאמר? אולי זה לא יבער יפה, והוא יבוא לתקן את זה, ונמצא שהוא מבעיר. אין איסור להבעיר ביום טוב, ביום טוב מותר להבעיר. לכן לא גזרו חכמנו. מה אנחנו עושים רמז להלכה הזו? אם חל יום טוב בשבת, לא אומרים במה מדליקים, אלא החזן מתחיל, אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינה. מה קרה? מה, אתה עושה ברוגז עם במה מדליקים? מה קרה היום? למה אתה לא אומר את זה? אנשים עמי הרצות לא יודעים למה. אומרים, חול המועד לא אומרים. יום טוב לא אומרים. למה? הוא לא יודע. אבל הדין הזה שרומז שביום טוב מותר להדליק, אנחנו רוצים לרמוז את ההלכה הזו, ולכן אפילו אם חל שבת ביום טוב, אנחנו נמנעים בשבע אל תעשה, ולא אומרים את פרק במה מדליקים. אם טעה ואמר, זה לא עוון. לא יקחו אותו בשביל זה לגיהנם חלילה. יש על זה גם גן עדן, מאמר דברי תורה. אבל אנחנו נמנעים בלכתחילה בדבר הזה, כדי לרמוז את ההבדל בין שבת לבין יום טוב, שביום טוב אין את הבעיה הזו, גם בפתילות שלא דולקים טוב, או שמנים שלא דולקים טוב, מותר לכתחילה להדליק בהם, ואין בזה חשש. יש מחלוקת תנאים שם, אם מותר להדליק בחלב מבושל. לקח את החלב, את השומן הזה, והמיס אותו. השאלה אם אפשר להדליק בזה או לא, נחום המדי אומר, מדליקים בחלב מבושל. ואילו חכמים חלקים עליו ואומרים, אחד מבושל ואחד שאינו מבושל, אין מדליקים בו. איך ההלכה? מרן בסעיף ה, מסכם לנו את ההלכה, שלא פוסקים בעניין זה ההלכה כנחום המדי, אלא כדברי החכמים. בין אם זה מבושל, בין אם לא מבושל, לא מדליקים בו. יש איזה מעשה ידוע על איזה עם ארץ, היה לו בת שהגיעה לפרקה, והיה לו הרבה כסף, היה עשיר גדול, רצה לתת לה הרבה כסף, אבל הוא רצה חתן שיהיה תלמיד חכם, פיקח, לא סתם חכם. הוא הלך בעצמו לחפש את החתן, והוא אמר, אני אבחן אותו, אני אראה אם הוא חכם או לא. הוא, כשהיה קורא במי מדליקים, היה גורס כך, ולא בחלב נחום, לא, זה היה הפסיק שלו. כל הצעה שהיו מציעים לו, אז היה שואל אותו, תגיד לי, למה לא מדליקים בחלב נחום? מה קרה עם נחום? טוב, היו מסבירים לו, תראה, הפסיק לא כאן ולא בחלב, נחום המדי אומר, לא, לא היה מתיישב בדעתו. עד שהגיע איזה שדכן אחד, להביא לו הצעה איזה ליצן אחד. טוב, אחרי שגמר את כל הסדרה, הגיע הזמן של המבחן. בא אומר לו, נו, למה לא מדליקים בחלב נחום? אמר לו, אתה לא יודע, לא קראת בפרשת בשלח? כולם יצאו ממצרים. הוא לא רצה לצאת, כך כתוב בפסוק. ולא נחום אלוקים. נחום לא רצה לצאת. אמר לו, זה תשובה טובה. תנו את ביתו. הגמרא בעבודה זרה מביאה שמונה דברים שאמר נחום המדי, ועל כולם הגמרא אומרת השתקע הדבר ולא יאמר. ההלכה לא כמו נחום המדי. והגמרא מביאה בשם רווחה, אומר אדם אחד, חכם אחד בא ממדי, כל דבר שהוא אומר אנחנו אומרים עליו השתקע הדבר ולא יאמר. הגמרא אומרת יש הלכה אחת שההלכה כדבריו. נחום המדי אומר שואל אדם צרכיו בשומע תפילה. יש לך בעיה, פרנסה, רפואה שלמה, מה שאתה רוצה תאמר באמצע שמע קולנו. בזה ההלכה כדברי נחום המדי. נחזור לנושא. אין מדליקין לא בלחש. מה זה לחש? עץ ערב שבין העץ לבין הקליפה יש מעט צמר. הצמר הזה עושים ממנו פתילה, אבל הפתילה לא בוערת יפה, לכן אסור להדליק בו. או פשטן שעדיין לא ניפצו אותו, זה נקרא חוסן, וכן הלאה. הצד השווה שבכולם, שאין בהם אפשרות להדלקה טובה, ולכן אסור להדליק בהם. יש מחלוקת לגבי צמר גפן. האם אפשר להדליק בצמר גפן או לא? לפי דעת ראשי, אסור להדליק בצמר גפן, אבל רבנותם חולק עליו. רבנותם אומר, מנהג העולם להדליק בצמר גפן, ואנחנו רואים שזה דולק יפה מאוד. ולכן אנחנו לא חוששים בעניין זה, אנחנו פוסקים הלכה למעשה כדברי התוספות הראש הטור והשולחן ערוך, שמותר לכתחילה להדליק בפתילה שעשויה מצמר גפן, ואין שום איסור בדבר, מותר הדבר גם לכתחילה. המשנה ממשיכה ואומרת אין מדליקין בשמן שרפה ביום טוב. מה זה שמן שרפה? תשאל את האנשים, יגידו לך שמן שרוף, נו, כפשוטו. אבל יש לנו תרומה טמאה שאסור לאכול אותה, אלא צריך לשרוף אותה. הכהן מקבל את התרומה, בזמנם שהכהן טהור והתרומה טהורה, היה יכול לאכול. לוקח את השמן זית, לוקח לסלט ואוכל מזה. היום הכהן טמא, התרומה טמאה, יש רק דבר אחד ויחיד שיכול ליהנות הכהן מהשמן זית שהוא תרומה. להדליק מזה. זה הדבר היחיד. אפשר לשרוף ולהדליק מזה. זה נקרא בלשון המשנה שמן שרפה. ביום טוב אסור לך לבוא ולשרוף, להדליק את השמן הזה. הגמרא אוסרת להדליק קודשים ביום טוב. לא תותירו ממנו עד בוקר, ונותר ממנו עד בוקר באש לשרופו, לתת לו בוקר שני לשרפתו. היינו שביום טוב לא שורפים קדשים, לכן אין מדליקים בשמן כזה. תגיד לכהן, תשאיר את זה לימי החול, אל תשרוף את זה ביום טוב. השאלה היא האם בערב שבת מותר לי לבוא ולהדליק בדבר כזה או לא? לי הדבר אסור, חס ושלום. אני לא כהן, אסור לי לבוא ולגנוב מהכהנים את התרומה ולהדליק בזה. המחלוקת שאני אומר לגבי כהן, אם הכהן רשאי להדליק או לא. יש חברת שמן שמפרישה תרומות ומעשרות, והם מעבירים את התרומות האלה למועצה הדתית. מועצה הדתית מדי פעם בפעם מחלקת לאיזה כהנים שהם מכירים. השאלה היא האם מותר להדליק בזה בערב שבת. לפי דעת רבנו ישעיה הראשון אסור להדליק בזה. הסיבה היא, כאן התרומה הזו כמו שאמרנו תישאר מערב שבת ותדלק גם בלילה. ובירושלמי יש מחלוקת בין רבי יוחנן ורבי אלעזר אם מותר להדליק תרומה כזו בלילה או לא. זו הבעיה הראשונה. בעיה השנייה, שמייבוא להטות, האם גוזרים או לא גוזרים בכל זה. הראשונים שדנו בנושא הזה לא הלכו בשיטת רבנו ישעיה הראשון ונכדו רבנו ישעיה האחרון, אלא הרשב"א והמאירי התירו, כך משמע גם מדברי רבנו חננאל, שהדבר מותר. גם גדולי האחרונים, המנחת חינוך ושאר האחרונים, משמע מדבריהם להתיר, וכך מוכח מדברי הרמב״ם ומרן בשולחן ערוך, בסימן תף קוף וב. שם מרן אומר, שחלה לא ישרוף אותה ביום טוב, זה סתם בעירה שלא לצורך, אלא יניחה עד הערב וישרפנה. משמע בלילה מותר לשרוף תרומה. והנודע ביהודה מספר שהקשה הגאון מארי פריק, מדוע ולמה מותר בלילה? הרי קודשים אסור לשרוף בלילה. הוא ענה לו, היות ואין זה קודשים אלא רק תרומה, בתרומה הדבר קל יותר, לא צריך להמתין עד הבוקר, תרומה אפשר לשרוף ולהדליק גם בלילה. את התירוץ הזה עוד הזכירו הרבה מהאחרונים, גם הרשם בדעת תורה העתיק את זה שם, כיוון שיש לך גם משמעות מדברי מרן, ויש כאן ספק ספקה בדרבנן כדי להתיר, בדיעבד אם האדם הזה מדליק בזה, יש לו על מי לסמוך. אבל לא מהודר, אני מסכים שאם יש לו שמן אחר, לא כדאי להדליק בשמן הזה. אבל מעיקר הדין אם הוא מברך, עונים אחריו אמן, כמה שיש לנו משמעות מדברי מרן, ויש כאן ספק ספקה בדרבנן כדי להתיר, לכן יש לו על מי לסמוך. הרב פרנק נשאל בשאלה הזו לפני 30 שנה. היה אז הרב הראשי, האם מותר להדליק בזה בערב שבת? אנחנו מחלקים את זה לכהנים, כדי שהם ידליקו בזה. אם אי אפשר להדליק בערב שבת, היום אף אחד לא מדליק בימי החול, מה יעשו בזה? אמר להם הרב שאפשר. כותב מילה אחת, אפשר. הוא לא נימק את הדברים, לא אמר את המקורות, אבל כמו שאמרנו, להלכה, מעיקר הדין, הדבר מותר. כותב הרמה, ואם הדליק בדברים האסורים, אסור להשתמש לאורו. אדם שהלך ולקח פתילה או שמן מאותם הדברים שהמשנה אסרה להדליק בהם, לא רק לכתחילה אסור להדליק, גם בדיעבד שעבר והדליק, אסור לו ליהנות מזה, שמא יבוא לידי הטיה, שמא יבוא לידי איסור חילול שבת שיבעיר. גם היום אותו כלל ואותו דין. זהו ההמשך. ואם יש נר אחד מדברים המותרים, מותר להשתמש לאור האחרים. וכן דבר שאפשר בלא נר, מותר לעשותו אפילו אצל נרות אחרים, צור שבת יש להקל בדיעבד. זאת אומרת, לא רק אם הדבר הזה הוא נר יחיד בבית, אלא גם אם יש בלאו הכי עוד נרות אחרים, אסור לך לכתחילה להדליק באותו נר. אלא לגבי דין דיעבד, אומר הרמה, שאם יש עוד נר, בדיעבד מותר. אבל לא בלכתחילה. לכתחילה, הדבר אסור. גם בזה יש מחלוקת בראשונים, צירפנו את זה קודם לסניף, אבל לכתחילה אסור לך להדליק באותם הפתילות והשמנים. ראיה לדבר מנר חנוכה. נר חנוכה מותר להדליק באותם הפתילות והשמנים, כי הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד. שם אין חשש שם יתה, אלא באותם הפתילות מותר לכתחילה להדליק בכל ימי החנוכה. אבל אם אתה מדליק בזה לליל שבת, צריך שיהיה דולק רק עד חצי שעה ולא יותר. אתה מוסיף יותר, שוב חזר האיסור הזה. תאמר, בלב אחי יש לך עוד נר לשבת. אפילו אחי, אין אף כמינה. לכן גם בזמננו, למרות שיש לנו אור יפה של החשמל, עדיין הדינים הללו שאמרה המשנה בממדליקין, כל הדברים האלה, כל הדינים הללו שייכים גם לנו, להלכה ולמעשה, ואסור להדליק באותם השמנים. אלא, שהיום בזמן הזה, השמנים האלה, הפתילות הללו לא מצויים לנו כמעט. היום כולם עושים פתילה מצמר גפן. איפה תמצא לחש וחוסן, פתילת העידן, פתילת המדבר, ירוקה שעל פני המים? זה לא מצוי היום. כשהאונייה, ספינה עומדת הרבה זמן, נעשה מסביבה שכבה ירוקה. היו אוספים את זה ועושים מזה פתילות. גם הפתילה הזו לא דולקת יפה. דבר חומר גרוע מאוד. שוב, היום מי הולך לאסוף את הירוק הזה? איפה יש היום דברים כאלה? היום זה לא מצוי לגמרי. גם לגבי השמנים, היום מצוי לנו שמן סויה. השמן סויה בוער יפה מאוד. מותר לך תחילה להדליק בשמן סויה, אין שום איסור בדבר. למרות הכל, מרן סיים בסעיף ו, שאר כל השמנים חוץ מאלו מדליקים בהם, ומכל מקום, שמן זית מצווה מן המובחר. הכי טוב שאדם ייקח לעצמו שמן זית, אין לך דבר יותר טוב מזה. כותב בספר חסידים, מעשה באדם אחד שאריך ימים. בדקו אחריו לראות במה זכה לאריכות ימים, מצאו בו רק את המצווה הזו. המצווה היחידה שבזכותה זכה לאריכות ימים הייתה שכל ימיו נזהר להדליק רק בשמן זית בלבד. ולכן, אם יש בזה את הסגולה והמעלה של אריכות ימים, כדאי שכל אדם ואדם משתדל להדר בזה. אמנם אין חיוב בדבר. כי כל מה שאנחנו מהדרים, בכל דבר של הידור, עד שליש במצווה. אז אם נאמר, במקום 2 שקלים, היה עולה לך שמן זית 2.5 שקלים, כדאי להדר. בזה תוסיף. אבל אם זה עולה במקום 2, עולה 10, פי 5, אין חובה. אפילו אם אין חובה, אבל אם אדם יודע, יש בזה סגולה כל כך נפלאה, שאדם זוכה בזה לאריכות ימים, בוודאי שכדאי. אני רואה הרבה אנשים נוהרים אצל כל מיני מקובלים, או אנשים שמשחקים את זה, כאילו הם מקובלים, נותנים להם כל מיני קמיעות, כל מיני דברים, הם משלמים הרבה כסף, והכל חרטט, הכל שקר. כאן זה אמת, כאן ספר חסידים אומר לך את זה, שזה סגולה לאריכות ימים, הסגולה כזו, וזה עולה זול, סך הכל 10 שקלים הקמיע הזה, זה מזיל הזול. אז כדאי מאוד שכל אדם ישתדל לקיים את המצווה מן המובחר, ולהדליק תמיד בשמן זית. אבל קורה לפעמים שהשמן זית נגמר לו, ולא קנו, שכחו לקנות. מותר לו להדליק גם בשמן סויה, או בנר שעבה רגיל, אמנם בשעבה שעשויה מהכברת, שעבה של דבורים, יש מחלוקת. אבל השעבה שלנו היא לא עשויה מהדבורים, אלא השעבה של היום היא עשויה מנפט, פרפין, ולכן השעבה שלנו דולקת יפה מאוד, ומותר לכתחילה להדליק בנרות שעבה, על יבד כול עלמא, הדבר מותר לכתחילה. מדגיש הגאון רבי חיים פלאצ'י, בספרו רוח חיים בסימן רש נונה, מדגיש ואומר, שלמרות שהיום לכולנו יש למפה, וזה מדליק יפה, אפילו אחי אנשים כולם זהירים להדליק בשמן זית. אומר, אפילו אנשים שמצבם קשה, עניים, אפילו אנשים כאלה היו זהירים בזה, ואשריהם ישראל, כך הוא מסיים. לכן גם אנחנו נשתדל להדר בדבר הזה. יש דבר נוסף שאסור להדליק בו, אין מדליקים ביתרן, מפני שהריח שלו לא טוב. יש חשש שיעזוב את הנר ויצא החוצה. וכן הפוך, ולא בצורי, הצורי הוא אחד מסממני הכתורת. אפילו אחי, אסור להדליק בו לכבוד שבת. שני טעמים בדבר. טעם הראשון, מפני שריחו נודף, שמא יסתפק ממנו ולמצא מתחייב משום מכבה. קח את הלחם שלו ויתבל בתוך הצורי הזה, היינו שמן הפרסמון. ייקח, ישים בתוכו ונמצא, במקום שהנר הזה ידלוק 3 שעות, דלק 0.5 שעה פחות, כי הוא לקח מזה, נמצא שחייב משום מכבה. ולכן הדבר אסור. טעם שני, בגלל שהפרסמון הזה הוא לא בוער יפה, אלא הוא נדלק כמו נפט, כמו בנזין. זה סכנה, שמא יהיה לו שריפה ויבוא לידי כיבוי, לכן אסרו חכמים להדליק בדבר הזה. הירושלמי מספר, הייתה איזה אישה שרצתה לגמור מהקלה שלה. תמיד יש בין הקלה והחמות, יש תמיד מחלוקת, שנאה, לפעמים שנאה גלויה, לפעמים מסותרת. אז היא רצתה החמה הזו לגמור ממנה. מה עשתה? אמרה, למה את מדליקה בשמן רגיל? ברוך השם, בעלך עשיר, תקחי שמן הפרסמון, יש בזה ריח מצוין, תדליקי בזה. היא מסכנה תמימה, זו שמעה לה. לקחה והדליקה. אבל התלקחה מיד, הכל התלקח והיא נשרפה חיים. תראה עד כמה השנאה בין הקלה והחמות. הירושלמי אומר, אם ראית פעם חמור עולה בסולם, תראה שקלה וחמותה דרים יחד. זה דבר לא מצוי. ייתכן, אפשר גם לאלף את החמור שיעלה בסולם. אולי בקרקס תמצא את זה. אז אפשר גם לאלף את החמה, אבל זה לא לפי הטבע. תדע לך, מראש העסק אבוד. לכן לא טוב שהאדם הולך וקונה דירה לבנו, הוא רוצה לא להתרחק מהבן שלו, אז הוא קונה דירה ליד דירה כדי שיהיה קרוב לבן שלו, שיראה אותו כל בוקר, יגיד לו בוקר טוב. בסדר, אתה תראה את הבן שלך, מה יהיה עם הקלה והחמה? אתה חושב שהם יתמנו ידם רק בצלחת? מסתמה, יתחיל העסק יפה מאוד, השאלה איך זה ייגמר. לכן אדם צריך להפיק לקח מהמעשים האלה. מרן פוסק באבן העזר שהבעל חייב לקנות לאשתו דירה. אחד הדברים שזה בכלל החיוב של הבעל, שהוא צריך לדאוג לאשתו שיהיה לה דיור כהוגן. אבל אם הוא גר עם האמא שלו, יש לה טענה צודקת, אני לא יכולה לגור איתה, תקנה לי דירה אחרת. יש לה טענה צודקת, אלא שהוא לא חייב לקנות, הוא יכול לזכור. אין בשולחן ערוך הלכה שהוא חייב לקנות לדירה. אבל לגור עם האמא הוא לא יכול לחייב אותה כלל ועיקר. כמו שאמרנו, יש בדרך הטבע, יש הבדל הדורות, מרחק עצום מבחינה נפשית, ובדרך כלל החמה והקלה לא מסתדרות יחד. יש מקרים נדירים מאוד, מקרים יוצאים מן הכלל, שהחמה מסתדרת. אישה צדקת, נו, השם יעזור לה. אבל בדרך כלל זה לא קורה. כשאדם בא לקיים מצוות הדלקה, צריך להדליק רוב מה שיוצא מן הפתילה מהנר. יש אנשים שממהרים מאוד באותה השעה, הוא שם את הנר על הפתילה. ברגע שתפס ניצוץ קטן, מיד הוא עובר לנר השני. אבל לא ייתכן כדבר הזה, אם הוא מברך להדליק נר של שבת, צריך מכן לבצע את ההדלקה בצורה מושלמת. היינו שישאיר את הנר עד שהפתילה כולה תדלק, ורק אחר כך יעבור לנר השני. דין זה מרן כתב פה ברס המחדל את סעיף ח', וגם בהלכות חנוכה נאמר דין זה, ולכן מן הראוי שימתין, לא יהיה פזיז מדי. אני עובר לסעיף ט', אין צריך להבהב הפתילה. מן הראוי שלפני ההדלקה, הבעל שבא להכין את הנרות, שקודם ידליק את זה לכמה שניות ויחבא מיד. ואז בשעת ההדלקה, כשהאישה באה להדליק, האש תתפוס מיד וטוב. אין הדבר בגדר חובה, כמו שכותב מרן, אין צורך מעיקר הדין להבהב, אבל אם יכול, כדאי לעשות כן, כדאי להחמיר בזה, כמו שכתב הרמ"א. אסור להדליק בסמרטוטים, לעשות מהסמרטוט הזה פתילה, שוב הטעם הוא כי זה לא בוער יפה ויש חשש שמא יבוא להטות. מרן ממשיך בסימן הבא ברס המחה, שוב המשך דברי המשנה באותו הפרק. המשנה בשבת כ"ח עוסקת, המשנה אומרת שם, לא ימלא אדם כערה שמן ויתננה בצד הנר, ויתן ראש הפתילה בתוכה בשביל שתהיה שואבת. דין אחד. דין שני, אסור לאדם לקחת מחל של שמן ולהניח את זה על פי הנר כדי שתהיה מנטפת, ורבי יהודה מתיר. הדוגמה היא כך, האדם הזה יש לו כוס ששם נמצאת הפתילה ויכול לדלוק רק שעתיים. כדי שיהיה לו אפשרות לדלוק יותר, הוא תולה מלמעלה מחל שמן שכל הזמן מטפטף, כל שתי דקות מטפטף טיפה אחת. נמצא שבסופו של דבר השמן שלמעלה כולו יטפטף לתוך הכוס למטה, במקום שעתיים ידלוק לך 4 שעות. אסור להדליק בצורה כזו מערב שבת. הטעם לדבר, גזרה שמא יבוא להסתפק מאותו המחל העליון. בזמנם לא היו זקוקים להביא לשולחן בקבוק שמן בשביל הסלט, אלא כשלא היה חשמל כולם היו מדליקים בנר שמן. אם הוא צריך שמן לסלט, הוא לוקח מהנר קצת, לוקח מכאן ומעביר לסלט או ללחם. באותו נר שדולק בליל שבת, ששם נמצאת הפתילה, אף יהודי לא יעיז לנגוע, כולם רואים את השלהבת, וברור לכל שכאן אסור לנגוע, לא תיגע בו יד, ומי שיוצאים משם שמן עובר על איסור מחפה. זה ברור לכולם. הבעיה היא שהמחל הזה נמצא למעלה ומטפטף למטה. אנשים עמי הארצות טועים, מה הקשר בין המחל העליון לבין זה? אין קשר בין שניהם. ואם כן, אם אני רוצה להוציא מעט שמן מהמחל העליון, יהיה מותר. מחלוקת תנאים רבי יהודה וחכמים, והמסקנה היא שגוזרים שמן יתעה לעשות כדבר הזה, ולכן אסור להדליק כך מערב שבת. הדין השני, מה שמרן אומר בסעיף ב', שוב גם הוא דברי המשנה, כאן הפטנט שהוא עושה, לוקח עוד כוס, והפתילה שהוא מדליק בה, פתילה ארוכה מאוד. תחילת הפתילה נמצאת במחל הרזרבי, בכוס השני, וראש הפתילה מגיע לכאן. כשהוא יגמור לשאוב את כל השמן מהכוס הזה, הוא יתחיל לשאוב מהכוס השני. שוב, גם כאן החשש שמא ייקח, יסתפק מהשמן, מהכוס השני, ששם אין פתילה דולקת. גם בזה רבי יהודה מתיר, אבל ההלכה היא להחמיר, גזרה שמא יסתפק ממנו, ונמצא מתחייב משום מחבא. אלא אם כן, אם יחבר אותם, אם חיברה היוצר מתחילה מותר, מפני שהוא כלי אחד. יש לך שני כלים ממתכת, אני מלחים אותם, מחבר אותם יחד, זה מובן לכל שהכל זה כלי אחד, ואז האדם הזה ייזהר ולא יוציא שמן משם. בזה יהיה הדבר מותר, אבל אם לא חיברת, שם הדבר אסור לגמרי, אנחנו פוסקים הלכה למעשה כדברי חכמים. נמצאנו למדים, איסור מכבה יש, לא רק אם אני מכבה את הפתילה ממש בידיים, אלא גם אם אני מחסיר מעט מהשמן, במקום שזה דולק 4 שעות, דלק 3 שעות, גם זה נקרא איסור מכבה, וגם זה אסור. כי השמן והפתילה והאש, הכל זה גוף אחד, הכל זה דבר אחד, כשאתה מחסיר חלק מזה, הרי זה מכבה, מה לי קטלי כולה, מה לי קטלי פלגה, ולכן בחיי גבנה, גזרו חכמנו שלא יניח את המכה לידו, שישאב מזה, שמפן יבוא לידי איסור מכבה. אני עובר לסעיף ג', אין נותנים כלי בשבת תחת הנר לקבל שמן הנוטף, מפני שהוא מבטל כלי מהכנו. ומותר לתנו מבעוד יום, והשמן הנוטף אסור להסתפק ממנו בשבת. הנר שדולק אסור לנגוע בו, הרי הוא מוקצה. גם אם יש סדק ומתחיל לטפטף מעט שמן מאותו הנר, גם השמן שמטפטף, גם הוא מוקצה, כל זה חלק מהנר, כל זה מוקצה. ולכן, אם אתה רוצה למנוע שהבית לא יתלכלך, אסור לך לקחת צלחת ריקה ולהניח תחתיו כדי שהשמן יישפך כאן ולא ילכלך את הבית. אין לי היתר לעשות, כן? זה נקרא בשם מבטל כלי מהכנו. זאת אומרת, קודם הצלחת הזו הייתה ראויה לכל שימוש, היה כלי שמלאכתו ליתר. ברגע שישפך לתוך זה השמן, כמו שהשמן מוקצה, גם הצלחת, הבסיס של השמן, בסיס לדבר האיסור, גם הוא מוקצה. אם כן, יהיה אסור לנגוע בזה. יישאר כך עד מוצאי שבת. כאילו בנית את זה עד מוצאי שבת. יש כאן איסור דרבנן, נראה כבונה. טעם שני, אמר רש"י, הוסיף, נראה כסותר. קודם הצלחת הזו הייתה ראויה לשימוש, כעת כאילו שברתי את הצלחת, יותר אינה ראויה לשימוש עד מוצאי שבת. לכן אין לך יותר לקחת ולהניח תחתיה הצלחת, אלא אם כן ביום שישי מערב שבת הרגשת שהנר הזה סדוק, מטפטף מהשמן, תביא בערב שבת צלחת תניח, אז יהיה מותר. ביום שבת הדבר אסור. אסור לנגוע בנר דולק שהוא תלוי. היום בזמן הזה אנחנו מדליקים בפמוטים, אבל בזמנם היו רגילים יותר להדליק במנורות שמן, וכדי שהילדים לא יגעו בזה, היו תמיד רגילים לתלות את המנורה. הכל היה תלוי, הקריה הייתה תלויה, והאדם הזה רוצה לנגוע בזה, אומר לנו האור זרוע שהדבר אסור. בנגיעה כלשהי, תראה זה מתנענע ויש חשש שיבוא לידי איסור מכבה, ולכן הדבר אסור. משמע מדברי האור זרוע, רק בעוד שהנר דולק, אבל אם זה לא דולק אלא קבע, אין איסור בנגיעה, יהיה מותר לנגוע. מה תאמר? שמא יתנענע? ואם זה יתנענע, מה יקרה? הרי זה איסור מוקצה, רק דרבנן. לא גוזרים גזרה לגזרה. כך משמע מדברי הרזרוע והרמה, וכך המסקנה למעשה. בספר תבואות שמש של הרב משאש, רוצה ללמוד מתוך זה דין. אם השעון שבת קיבלי את כל האורות בדירה, במוצאי שבת צריך חזור וידליק. אני רוצה למנוע שלא ידלק האור שוב. מה אני עושה? כעת האור כבוי. אני הולך ומעלה את הכפתור כדי שלא ידלק מחר. אומר הרב משאש, מותר. אין כאן איסור מוקצה. הוא לומד את זה מהדוגמה שאמרנו. אבל רוב האחרונים חלקו על דבריו. בספר קריאת חנה דוד מפרש את דברי האור זרוע אחרת. הוא מפרש ואומר, כאן מדובר שאני לא בכוונה, אין לי כוונה לבוא ולנדנד את זה. אני רק נוגע. אתה חושש שמא יתנדנד, זה לא גזרו. אבל אם יש לי כוונה, תחילה אני בא מנענע, כמו שאסור לטלטל מוקצה, אסור גם לנענע מוקצה. והראיה לזה מדברי המשנה, המשנה במסכת שבת דנה לגבי מת. המת כידוע הוא נחשב מוקצה מחמת גופו. אסור לטלטל את המת ממקום למקום, לא רק לטלטל את כל גופו של המת ממקום למקום, אלא אם המת הזה נפטר כשהיו עיניו פתוחות. אני רוצה רק לסגור לו את העיניים. אני סוגר לו את העפעף, גם בזה המשנה אסרה. מרן העתיק את זה להלכה בסימן שין י' א' סעיף ז', ומטעם זה אין מעצימין עיניו של מת בשבת. לא הזזתי כאן 10 מטר את המוקצה, סך הכל כמה מילימטרים. אתה רואה שגם נענוע קל כזה, גם הוא אסור. על פי זה אומר ציצי לעזר, שגם כאן בכפתור הזה יש לנו מקום לאסור, ואין ללמוד מדברי הרמה להתיר, אין שום ראיה מדברי הרמה. כדברי קריית חנה דוד וציצי לעזר, כך הסכימו גם רוב האחרונים, ודחו בשתי ידיים את דברי הרב משאש. אבל עדיין יש לנו צד להתיר, כי אין מוקצה במחובר, כמו שמשמע מהגמרא בסוכה למדזיין. ולכן עדיין מצד סיבה אחרת יש מקום לדון בהיתר הזה. המסקנה להלכה, יש לי דרך להתיר על ידי שלא אגע בכפתור באצבע, נגיעה ביד יש בה איסור מוקצה, אלא אני מעלה את הכפתור במרפק. במרפק אין איסור טלטול מוקצה. בדרך זו יהיה הדבר מותר. אם האדם הזה אומר אני רוצה לעשות כך במרפק כדי להעלות את הכפתורים, שלמחרת לא ידלקו אותם המנורות, בזה יש מקום להתיר. ההיתר הוא הן בדוגמה שאמרתי, למנוע שלא ידלק, או הפוך, הוא הזמין אורחים לסעודה שלישית והבית לא מספיק מואר, הוא רוצה ביום שבת בבוקר להוריד את הכפתור כדי שידלקו לו עוד כמה מנורות בערב בסעודה שלישית. גם זה מעיקר הדין יהיה מותר, בתנאי שלא יעשה כן בידו, אלא כמו שאמרתי במרפק הוא מנענע בכפתור, זה אפשר, בזה הדבר מותר. בכפתורים הישנים זה היה קצת קשה, הכפתורים היו קשים. בכפתורים של היום זה קל מאוד, קל מאוד לעשות את זה במרפק, וזה הדרך לענות לאותם השואלים, רק בדרך זו יהיה הדבר מותר. יש עוד דוגמה שאנחנו יכולים ללמוד מדברי אור זרוע והרמה, והיא, יש הרבה בתי כנסת, בפרט אצל אחינו האשכנזים, שהמקום שהחזן עומד להתפלל, העמוד, הסטנדר, שהחזן עומד להתפלל, יש שם מנורות חשמל. כשזה חדש ויציב אין שום בעיה. הבעיה היא כשזה ישן. לפעמים העמוד הזה בין 50 שנה, בין 60 שנה, גם מערכת החשמל שם ישנה מאוד. וכשהחזן הזה מתנענע עם הסטנדר, אתה רואה המנורות מתנדנדות, וזה נכבה ונדלק. אז ביום שבת מן הראוי שלא יעמוד ליד זה, שמייבוא בנגיעה זו לידי כיבוי או הבערה, ולכן מן הראוי שלא תיגע בו יד, או שהגבה ידאג להחליף את המנורות שמה, יעשה מערכת חדשה יציבה שיעמוד טוב ולא יהיה מחבא ומבהיר. בינתיים באשר הוא שם יזהרו, לא תיגע בו יד. אני עובר לדוגמה נוספת. הרבה פעמים אדם רוצה להזיז תנור חשמלי, מאוורר או כל מכשיר חשמלי אחר. האדם הזה רוצה להתיר בטענה, הוא אומר לך, אמנם זה מוקצה, אבל הרי כלי שמלאכתו לאיסור, מותר לטלטל אותו לצורך גופו או לצורך מקומו. וכאן, במקום שהמאוורר הזה ייתן אוויר לצד ההוא, אני רוצה שהמאוורר ייתן אוויר עליי לצד שלי, לכן אני רוצה לסובב את זה בשבת. אמנם לצורך גופו יש צד להתיר, מצד זה לא היה מקום לאסור. אבל הבעיה היא, שוב, הרבה פעמים החוט שמחבר בין השקע לבין המאוורר, החוט הזה לא טוב, הכבל הזה ישן, ותוך כדי סיבוב שאתה נוגע ומסובב, אתה מנתק את החוט, את הכבל, למאוורר. או בתנור חשמלי אותו כלל. כך גם ברדיאטור. לפעמים הוא רוצה להקריב את הרדיאטור החשמלי שיהיה קרוב למיטה שלו, שיחמם אותו טוב, או למיטה של הילד. אל תעשה את זה. עדיף יותר שיקריב את המיטה של התינוק לרדיאטור ולא הפוך. בכל הדברים הללו יש בעיה שמחלילה יבוא לידי איסור מחבא, על פי דברי האור זרוע והרמה יש מקום להחמיר. אלא אם כן החוט הזה חדש. אם החוט של המעברר הוא יציב מאוד. יש הרבה פעמים שהמעברר הוא אין לו חוט שאפשר לטלטל אותו בכל פעם, אלא זה מחובר בו, קבוע בו, ואף פעם זה לא זז משם. הנה חנמה, אתה רוצה להזיז את המעברר שבמקום שייתן רוח לשם ייתן לכאן, מותר, אין איסור. אבל כשעדיין החוט לא יציב, יש מקום להחמיר. כל מה שדיברתי במחלוקת אם מותר לרדת במעלית אוטומטית כזו, זה לגבי המודל הישן. בשנים האחרונות העסק הסתבך יותר, כי המודל החדש של המעליות מבחינת ההלכה הוא מסובך עוד יותר. המודל החדש הוא כך: אני מפעיל עוצמה רבה של חשמל כדי להוריד את המעלית או כדי להעלות אותה. כשאני מגיע לקומה שלי צריך לבלום את המעלית. אתה מבזבז את כל האנרגיה הזו, זה בזבוז עצום. מה עשו? בגלל משבר האנרגיה עשו דבר כזה: יש טורבינה קטנה, גנרטור קטן. כשהמעלית מתקרבת לקומה, איך זה נבלם? זה מתחיל להפעיל את הטורבינה הזו הקטנה, וזה בולם אותו, לאט לאט זה עומד. במקום שהבלימה תהיה לריק, כאן זה נבלם ומייצר חשמל. החשמל הזה עובר דרך המונה, דרך השעון החשמל, ובמקום שהיית חייב לחברת החשמל 100 וט, קילוואט, אז זה מוריד לך, זה ייצר עכשיו חשמל 3-4, אז מוריד לך מהספרות בצורה כזו. נמצא שעל ידי הבלימה, אז אתה מייצר כוח חשמלי. אם היו מעט אנשים, אין הרבה כוח חשמלי. ככל שיש יותר אנשים, זה גורם ייצור יותר כוח חשמלי. למה הדבר דומה? אוטו קטן שמדרדר בירידה לא יורד מהר, אבל לבלום מסעית שמדרדרת בירידה, לבלום אותה זה הרבה יותר קשה. הרבה יותר אנרגיה יש כשהמסעית מדרדרת. גם פה, כשהמעלית הזו יש בה הרבה אנשים, ובבלימה, כמו שאמרתי, הטורבינה הזו מופעלת כדי לבלום אותה, יש יותר תצרוכת חשמל, יש יותר ייצור חשמל על ידי זה. ולכן יש לרצו לומר שיהיה אסור להשתמש במעלית אוטומטית מסוג זה. האמת הוא שרוב ככל בני אדם, תשאל אותו, תגיד לו, אתה נכנס למעלית של שבת, איך המעלית הזו נבלמת? הוא יודע את הסיפור הזה שיש שם טורבינה והוא מייצר חשמל? מי יודע את הדברים האלה? אף אחד לא יודע בשכבה ובקומה. זה פחות מגדר מתעסק, כי הוא לא מתכוון לדבר הזה, כוונתו לעלות לבית או לרדת לרחוב, אין לו שום עסק לייצר חשמל כעת. מה, אני עובד בחברת החשמל? אין לי עסק איתם. ולכן גם זה יכול להיקרא בשם פסיק רשת דלא נחלה בדרבנן. האמת הוא שלא בכל המעליות הם עושים את זה, הם עשו את זה בעיקר במעליות שיש בהם נוסעים רבים, מעליות ציבוריות. בדרך כלל שם הותקן הסוג הזה, הפטנט החדיש הזה. במעליות האחרות הקטנות אני לא יודע אם עשו את הפטנט הזה. מכל מקום, כשיש לך ספק, בוודאי שכל הספקות האלה הם נקראים ספק דרבנן ולכולה. ואתה לא חייב ללכת ולשאול ולחקור איך המעלית שלי, המעלית הזו היא כך או כך, יש בה טורבינה או אין בה טורבינה. בכל הדברים האלה יכולים לומר ספק דרבנן לכולה. ולכן, אם המעלית הזו היא אוטומטית, היינו שעולה ויורדת מבלי שום מגע יד, הן בסגירת הדלת והן בדבר אחר, יהיה מותר. קורה לפעמים שהמעלית הזו, הדלת שלה פתוחה דקה אחת. הגיעה הדקה הזו והדלת התחילה להיסגר. ובדיוק בא איזה אדם, בא חברי משם, אני עוצר לו את הדלת, זה אסור. אין יותר. כשאתה עוצר את הדלת, אתה מונע את הפעולה של הסגירה, שוב אתה מתערב בכוח החשמלי הזה, אסור לך. לכן מי שרוצה לעלות במעלית, שיועיל בטובו להקדים חצי דקה. בוא יבוא בשנייה האחרונה. ואם הוא יחר, שיחכה עד שהמעלית תעלה ותרד שוב, ותאסוף אותו עוד הפעם. אין לו יותר לנגוע בדלת. שום נגיעה, אין היתר, לא בעלייה ולא בירידה, אלא רק בדרך שאמרתי, רק בדרך זו הדבר מותר. בחוץ לארץ, הדבר הרבה יותר קל. שם בחוץ לארץ הם לא גרים לבד, אלא גרים יחד עם הגויים. אז אין לו שום בעיה, אפילו המעלית הזו אינה אוטומטית, אני יודע שהגוי הזה עולה לקומה ה-70, אני צריך קומה 68, אני נכנס איתו טרמפיסט, ואני עולה לקומה ה-70, אני מגיע לקומה ההיא, אני יורד שתי קומות במדרגות, זהו, זה בסדר, אני מסתדר בצורה הזו, זו העצה שעושים אחינו בני ישראל היהודים, בדרך זו גם כן אין לך שום בעיה. אבל אם הגוי הזה מכיר אותך, זכה להכיר את השכן היהודי, והוא יודע שליהודי אסור ללחוץ על הכפתור, אז הוא שואל אותך, לאיזה קומה אתה צריך? אל תענה לו. אל תאמר לו, אני צריך קומה 68, אלא תגיד לו, אני יחד איתך, אני בסדר, יחד איתך, אסור לך לומר לו לאיזה קומה, כי הוא מיד לחץ בשבילך את הכפתור, ואסור לומר לגוי שיעשה מלאכה ליהודי בשבת, הדבר אסור, אין היתר כלל ועיקר. גם לגבי חולצות דקרון, יש בגדים שאם אתה לובש אותם, בא במגע, בחיכוך עם השיער, זה יוצר ניצוצות אש. גם לגבי חולצות דקרון, יש בגדים שאם אתה לובש אותם, בא במגע, בחיכוך עם השיער, זה יוצר ניצוצות אש. ולכן יש שרצו להחמיר, לא ללבוש בגדים כאלה ביום שבת. בפרט אם זה סוודר סגור שאין בו כפתורים, אלא סוודר וי, אתה צריך ללבוש אותו דרך הראש, ואז במגע עם השערות זה יוצר ניצוצות. אבל שוב, לפי היסודות שאמרנו, האש הזו אינה לא להעיר ולא לחמם, ולכן אין כאן שום איסור מן התורה. מה תאמר, נאסור עדיין מדרבנן, כיוון שהוא לא מתכוון לזה, שוב זה יקרה, פסיק ראשי זה לא נחלה בדרבנן, ולכן גם בזה אין איסור בדבר. אדם שרוצה ללבוש בגד כזה ביום שבת, הדבר מותר. אחרת, היית צריך לאסור לחלק מהאנשים ללכת ביום שבת. אנשים רבים יש להם במנעל פרסות. הפרסה הזו כשבאה בחיכוך עם אבן, פעמים רבות יש ניצוצות אש מהם. אם כן, תגידו לאדם הזה, תעקור את הפרסות ביום שישי. לא מחייבים אותו, אם הוא רוצה יכול להשאיר אותם. גם שח שייך את כל אותם כללי היסוד להתיר. או אדם שרוצה לשבור סוכר נבד או סוכר רגיל, גם תעשה את זה בחושך ותראה, תוך כדי שבירה אתה יוצר ניצוצות אש. כל הדברים האלה מותר לעשותם גם ביום שבת. חכמנו לא אסרו בזה כלל ועיקר. אני עובר לסעיף ד', נותנים כלי תחת הנר לקבל ניצוצות מפני שאין בהם ממש, ואין כאן ביטול כלי מהכנו, אבל לא ייתן לתוכו מים ואפילו מבעוד יום, מפני שמקרב זמן כיבוי הניצוצות. ומכל מקום, מותר ליתן מים בעששית שמדליקים בה מערב שבת, כיוון שאינו מתכוון לכיבוי אלא להגביע השמן. אדם שהדליק את הנר שלו לשבת, הדליק את זה מפתילה ושמן. קורה לפעמים שהפתילה הזו עקומה קצת וגסה, וזה מתחיל לטפטף, נותן ניצוצות אש. הוא פוחד על המפה שלו, לכן הוא מביא צלחת ושם יד ליד זה, כדי שכל ניצוצות האש ייבלמו בצלחת. אין שום איסור בדבר, מותר הדבר לכתחילה. מה תאמר? הרי הצלחת הזו היא בסיס לניצוצות, בסיס לדבר האיסור. אחרי שהכל יכבה, יש לך איזה משהו בצלחת? שום דבר. מה שלמדנו בסעיף הקודם, כשיתפטף לתוך זה שמן מוקצה, יש בו ממש, שם הדבר אסור. אבל פה בניצוצות האלה שאין בהם ממש, אין כאן איסור מבטל כלי מהכנו. במה דברים אמורים? שהצלחת ריקה, אבל אם הצלחת הזו יש בה מים, אתה מניח מים כדי שהם יחוו את הניצוצות, בזה הדבר אסור. כאן הוא יכול לקרב את זה והוא מכבה את הניצוץ יותר מהר ממה שהיה צריך. אילו לא היה צלחת מים, היה הניצוץ הזה דולק עוד חצי שנייה. אתה מקרב את זמן כיבוי הניצוצות, ולכן בצלחת של מים לא רק ביום שבת אסור, אלא אפילו ביום שישי אסרו חכמנו בזה בחיי גוונה. יש אנשים שרוצים להדליק נר שמן, אבל הכלי, הבית כיבוי, שנקרא בערבית קריה, הוא רוצה להניח אותו בצורה כזו שהשמן יצוף למעלה ויתקרב לראש הפתילה. כדי שיצוף למעלה הוא ממלא קודם מים, ועל המים הוא שופך את השמן. כידוע השמן צף, הוא קל יותר, מותר, בזה אין את האיסור. כאן לא שייך את הדוגמה של הבעיה של ניצוצות, לכן בזה הדבר מותר. רק צריך להזהיר את האנשים האלה דבר אחד, לפני שיבוא לשפוך את המים, קודם כל שיוצאים משם את הפתילה. אם הוא שופך מים והפתילה נמצאת שם, הפתילה הזו מתרטבת, היא לא תוכל להידלק אחר כך. גם אם תשפוך אחר כך שמן, זה לא יעזור לך. אלא תוציא את הפתילה, תשפוך את המים, על זה תשפוך את השמן, ואחר כך תכניס את הפתילה, ואז הפתילה נכנסת, היא לא סופגת למעלה מים, ואז תדלק. טוב, בצורה הזו, לא גזרו חכמנו, בזה הדבר מותר לכתחילה. סימן רש סמכוו סעיף א', מי שהיה בא בדרך וקדש עליו היום והיה עמו מעות ויש לו חמור וגם יש עמו גוי, לא יניח כיסו על חמורו מפני שהוא מצווה על שביתתו, אלא נותן כיסו לגוי להוליכו לו ולמוצאי שבת לוקחו ממנו, ואפילו לא נתן לו שכר על זה, ואף על פי שנתנה לו משחשיכה מותר. אבל אם מצא מציאה אינו יכול לתנה לגוי, אלא אם כן בא לידו מבעוד יום, דאשתיה הביאה ככיסו. המשנה בשבת קנ"ג מפרטת לנו את היתרים שיש בעניין זה. למרות שאדם שמוציא מרשות היחיד לרשות הרבים עובר על איסור דאורייתא, ואת זה בוודאי לא יכולים להתיר לו בשום מחיר, אם אין פיקוח נפש אין סכנה, אין הווה מנה להתיר שום דבר, אבל הקלו חכמים באיסורי דרבנן אחרים. והסדר שיש בעניין זה הוא, דבר ראשון, אם יש עמו עוד אדם, יש אפשרות שיעשה כך, זה עוקר וזה מניח, בצורה כזו יהיה הדבר מותר. הסיבה היא, התורה כשאמרה שאסור להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, או לטלטל 400 ברשות הרבים, כל זה כשיש לך עקירה והנחה, יש שני דברים. אבל אם אין לך עקירה והנחה, אלא יש אחד עושה עקירה והשני עושה את ההנחה, בזה התורה לא אסרה כלל ועיקר. אמנם הדבר אסור מדרבנן, לעשות כן לכתחילה כשאין לך שום בעיה ושום צורך, בוודאי שהדבר אסור, אבל במקרה כזה יש מקום להתיר. לכמן בסימן שמ"ט סעיף ג' בדברי השולחן ערוך והתז מפורש הדבר הזה, כשעושים דבר כזה שניים אין בזה איסור מן התורה אלא רק דרבנן, וזה לא נחשב לאיסור דרבנן חמור אלא זה נחשב לאיסור דרבנן קל, ולכן לאדם שהחשיך מקילים לו בדרך זו, או דרך שנייה שייתן לגוי שירים לו את זה. אין לו גוי, יש עמו בהמה, יניח את זה על הבהמה. אין עמו לא גוי ולא בהמה, אבל יש שם אדם שוטה, ייתן את זה לשוטה. אין שם שוטה, יש שם ילד קטן, פחות מגיל בר מצווה, ייתן את זה לילד. אין שם גם ילד, אבל יש שם חירש אילם, ייתן את זה לחירש אילם. אין עמו אף אחד מכל אלו, אלא הוא לבד נמצא, ילך פחות פחות מ-400. ילך מטר וחצי ויעמוד, וכן הלאה. אלה הם הקולות שיש בעניין זה. הקולות האלה נפקא מינה למעשה לא רק לגבי אדם שהחשיך, אלא גם לגבי חיילים שיוצאים לפעולה צבאית. הניח הוא יצא ללבנון, היה ביום שבת, היה צריך דחוף לעשות משהו, לקיים מצוות וביערת הרע מקרבך, הלך ועשה, ועכשיו בחזרה הם חוזרים. השאלה היא, עד כמה מותר להם לחזור? ב', יש עליהם ציוד, יש להם נשק וכל הציוד הקרבי, והם הולכים במקום שאין עירוב, שאין שם בלבנון עירוב, לא דאגו לחיילים הדתיים שם עדיין. השאלה היא באיזה צורה יהיה מותר, במה נוכל להקל להם. שוב, גם שם נוכל להשתמש בחלק מדרכי היתר, גם בעניין זה נוכל להקל קצת. עקרונית, אין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש. במקום שיש סכנה, מותר להם לנסוע, מותר להתרחק, לברוח ממקום הסכנה, ודבר ידוע שרצועת הביטחון כולה שורצת מחבלים, ואין להם אפשרות לשמור טוב. לכן כל מי שנמצא שם נמצא בחזקת סכנה. ולכן מותר להם לנסוע חזרה. הנסיעה חזרה מאותו מקום עד הגדר הטובה היא בוודאי מותרת גם ביום שבת. אלא שאם יש להם בין החיילים, יש להם חייל דרוזי או בדואי, מן הראוי שיתנו לאותו החייל הדרוזי שהוא ינהג ברכב. בחזרה ייתנו לו שהוא יהיה הנהג, יגידו לו אחינו הנהג, ייתנו לו שהוא יהיה הנהג שיעשה את המלאכות דאורייתא, זה עדיף יותר. ברגע שהם עוברים את הגדר הטובה, אין להם יותר להמשיך הלאה בדרכם. כי אין שום סכנה להישאר מחוץ לגדר הטובה. יש שם אוהל, יש שם מאהל גדול, וברגע שעוברים, מגיעים לשם, הוא יכול להישאר עד מוצאי שבת באותו האוהל, באותו המאהל, ולא יקרה לו שום אבן, שום סכנה, כנל ועיקר. לכן יודיע מראש לקצין שלו, אנחנו חוזרים יחד עד הגדר. תדע, אני לא יכול לחזור חזרה עוד 13 קילומטר ללכת לבסיס חזרה, יש לי איסור תחומין, יש כאן כמה וכמה איסורי דאורייתא, אני לא רשאי לבוא איתכם, אלא אני נשאר פה עד מוצאי שבת במאהל הזה. אם תצטרכו אותי, אם יצאו עוד הפעם לעוד פעולה, כשאתם באים, אתם עוברים עוד הפעם דרך כאן, לא? תאספו אותי. אני בינתיים מנוח כאן, ואז אני אלך איתכם יחד, בריא, רענן. אין שום סכנה אם הוא יישאר ילון שם באותו המאהל עד מוצאי שבת, בוודאי שאין לו היתר להתקדם. אפילו אם נאמר את הרכב נוהג דרוזי, אם כן, אין לך בעיה של חילול שבת בדאורייתא, משום שאתה לא עושה שום מעשה, אתה לא דורך על דוושת הבנזין, אלא הגוי עושה לך את זה. אבל כאן יש איסור תחומין. כותב הרטב"א בעירובין מ"ג, אפילו אם יהיה קרון גבוה 10, אפילו אם נאמר הקומנדקר שלהם גבוה 10 טפחים, יותר מ-80 סנטימטר מהקרקע, אפילו אחי, זה נקרא כארעס מכתה דמייה, כל זה נחשב כאילו הוא הולך ברגל. ואם הוא הלך משם, מהגדר הטובה עד כפר הגלעדי, עד המקום שזה הבסיס שלהם, הלכו 13 קילומטר, עבר על מה שאמרה התורה, אל יצא איש במקומו, מה שקראנו בפרשת בשלח, ופסקו הרמב״ם והשולחן ערוך, שיש איסור מן התורה ללכת 12 קילומטר, איסור תחומים, אין שום היתר ללכת עד כדי כך. ולכן, אם החייל הזה ירא שמיים, גם אם תאמר הוא הלך ביתר, ההליכה הייתה פיקוח נפש, דוחה שבת, היה מותר. אבל ההמשך, החזרה, בוודאי שאסור לו לחזור, אין לו שום צד כולה והיתר לחזור משם, כלל ועיקר. אמנם, המשנה במסכת ראש השנה בדף כף ג' אמרה, מיילדת שהלכה כדי לילד אישה, בוודאי זה מותר, פיקוח נפש דוחה שבת, מותר לה לחזור. יותר מ-2,000 אמה גם יש לה היתר. או אדם שיוצא להציל ויצא עם הכלי זין, מותר לו לחזור לא רק לבד, בגפו יבוא, בגפו יצא, אלא מותר לו לחזור עם הכלי נשק שבידו. מרן העתיק את ההלכה הזו לכמן בסימן שכ"ט סעיף ט', אני מצטט את לשון מרן, כל היוצאים להציל חוזרים בכלי זינם למקומם. אז מרן אומר שמותר לחזור למקומו הראשון. למה אני מגביל אותו שלא יחזור חזרה לבסיס? אומר הגאון רבי שלמה קלוגר, כאן מדובר שהאדם הזה יוצא מחוץ ל-2,000 אמה. תחומין זה יסוד הרבנן. או אדם שיוצא וחוזר עם הכלי זין, הכלי נשק שלו זה מוקצה, זה יסוד הרבנן. חכמים התירו איסור דרבנן, התירו סופו משום תחילתו. אבל לא יכולים להתיר לך איסור דאורייתא בחיי גוונה, כלל ועיקר. זה לא יכולים להתיר. לכן אדם שלקח יולדת או לקח חולה שיש בו סכנה לבית החולים, הניח אותו שם, וכעת הוא רוצה לחזור, והוא רוצה לחזור ברכבו, לחזור ברכב, חס ושלום. אדם שנוסע ברכב ביום שבת זה איסור גמור בדאורייתא, אין לו יותר לעשות כן כלל ועיקר. ממילא, גם לגבי החייל הזה שאמרנו, נתיר לו לחזור עד הגדר הטובה. יש לו משם, תאמר, 400, יכול ללכת, לבוא, אבל ללכת עוד 13 קילומטר, זה כבר איסור דאורייתא. אפילו אם הנהג יהיה דרוזי, יהיה הדבר אסור לגמרי מכל וכל. את זה לא יכולים להתיר לו כלל ועיקר. לכן, את הנשק שלו, אם הוא יכול להשאיר שם, ישאיר את זה שם. ייתן את זה לקצין, לאחראי עליו, מפקד הפעולה. הנה הנשק שלי, התרמיל שלי, הכל שלי, אני משאיר את זה באוטו, שהוא יהיה אחראי על זה אותו הקצין, זה הדבר הפשוט ביותר. ואם לאו, שוב יהיה דרך להתיר, שיוריד את זה מהרכב על ידי שניים. זה עוקר וזה מניח. זאת אומרת, שהרכב הזה לא יעמוד בכביש, אלא בשבילי הדרך. הנהג הדרוזי הזה נוהג את הרכב, והרכב עכשיו עומד בשוליים. כי הכביש נקרא רשות הרבים מדאורייתא, אם הוא רחב 8 מטר. והכביש והאוטו זה שתי רשויות. הרכב הוא רשות בפני עצמה, גבוה 10 ורחב 4, זה רשות היחיד. אלא כשעמוד בשוליים זה יהיה קרמלית. שניים יחד יורידו את זה. כמו שאמרתי, העצה זה עוקר וזה מניח, או שניים שעשאו הפטורים. התורה אמרה בפרשת ויקרא, נפש תחתה בשגגה בעשותה. הגמרא דורשת יחיד ועשאה חייו. שניים ועשאו פטורים. את הרובה אני מרים לבד, לא צריך שניים שהרימו יחד איתי את הרובה. באים שניים ומרימים, זה יורד מדאורייתא לדרבנן. אמנם יש שרצו לאסור מדאורייתא מעשה כזה, מה שכתוב שניים ועשואה פטורים, פטורים מקורבן, אבל איסור דאורייתא יש. אבל מהרמב״ם מוכח אחרת. הרמב״ם נתן הקדמה, הביא דברי הגמרא, כל מקום שכתוב חייב, חייב סקילה וחטאת. מקום שכתוב פטור, פטור אבל אסור מדרבנן, רק איסור דרבנן יש. ופה על שניים ועשואה, הרמב״ם כתב פטור. משמע זה רק יסוד הרבנן, לכן יעשו את זה בצורה כזו שניים, בקרמלית זה עוקר וזה מניח, בפרט אם זה שניים ועושים את זה, לא נורא, אז ייקח עמו את הנשק בצורה הזו, ישים את זה באוהל, זה הדבר שמותר לו ולא יותר מזה, אבל להמשיך בנסיעתו הלאה קדימה, הדבר אסור. פה מה שמרן מדבר, מי שהיה בא בדרך וקדש עליו היום, כאן מדובר שהאדם הזה כבר נמצא בתוך העיר, ואין לו בעיה של הליכה 13 קילומטר. אם היה דבר כזה, בוודאי שלא היינו מתירים לו כלל ועיקר. אני עובר הלאה בהמשך דברי מרן. אם יש לאדם הזה שתי ברירות, או לתת את זה לגוי או על החמור. נכון הדבר שהאדם שמניח מסע על הבהמה, עובר על איסור גמור מדאורייתא. לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך, שורך וחמורך ובהמתך. והסבירו חכמנו שיש לב גמור מחמר כשאדם שם מסע על הבהמה ומוליך אותה. למה אם כן כאן אתה מתיר לו דבר כזה? מרן מסביר שבכל הדוגמאות האלה, אם שם את זה על בהמה או חירש שוטה וקטן וכיוצא בזה, בכולם הוא לא שם את זה בצורה שהם עומדים, אלא כשהחמור נמצא במצב של הליכה, אז הוא מניח את זה. ואז אין כאן בעיה של עקירה והנחה כדי שנחייב אותו, אלא כאן במקרה זה יש כאן רק איסור דרבנן שהוא משתמש בבעלי החיים האלה, אבל אין כאן עקירה. לכן גם זה יורד לדרבנן, ולכן אם אין עמו גוי, הברירה השנייה שיניח את זה על החמור. אין עמו לא גוי ולא חמור, אז יש לנו את הדרך שמרן המשיך, ייתן את זה לשוטה. אם יש שם איזה יהודי משוגע, שוב יהיה מותר להניח עליו את המסע. כי אדם שוטה פטור מכל המצוות שבתורה, לא מוזהר לא באיסורי שבת ולא באיסורים אחרים. להבדיל דינו כאילו הוא גוי. אבל צריך שיהיה משוגע באמת, ולא מה שאנשים אומרים זה משוגע. אנשים מדברים על פלוני ועל אלמוני, אומרים תעזוב זה משוגע. הם רגילים לחלק ציונים. כאן צריך משוגע עם חותמת, שהפסיכיאטר יגדיר שהוא משוגע. הגמרא הביאה כמה סימנים מובהקים לדברים האלה. זהו שותה שמאבד מה שנותנים לו, או האדם הזה הולך ישן בבית הקברות לבד, או קורע את הבגדים שלו, עושה אחד מהדברים האלה. לא צריך שעשה את כולם ביחד כדי שיקרא משוגע, מספיק שעשה אחד מהדברים האלה או כיוצא בהם. אתה רואה שהאדם הזה נטרפה דעתו עליו, ולכן המת אוכל להיעזר בו, כי אין דינו כיהודי שחיה במצוות. בחיי גוונה יהיה הדבר מותר. לגבי מי שהחשיך, יש לנו צעד להתיר בדבר. כך גם ילד קטן פחות מגיל בר מצווה אינו חייב במצוות, ולכן גם על ידי ילד מותר. מרן כותב, אם יש לאדם הזה שני מועמדים, חרש וקטן, למי ייתן? מרן כותב, ייתננו למי שירצה. אבל זה נכון בחרש שלא למד כלום, חרש שאינו מתורבת. האדם הזה גדל כמו פר האדם, גדל בצורה שהוא מנותק מהסביבה, אין לו לא תרבות ולא שום דבר, הוא כמעט כמו שוטה. לכן דינו שווה לקטן. אבל היום בזמן הזה הרי מלמדים את אותם חרשים אלמים, ורובם ככולם יודעים לקרוא, לכתוב, מבינים כל דבר, אין להם את האפשרות לדבר איתך, אבל הם ביניהם, בינם לבין עצמם, בתנועות ידיים וכיוצא בזה, הם מדברים וגם מתקוטטים וקוראים וכותבים ועושים הכל. ולכן יכול להיות שאולי דינם כדין פיקח ולא כדין שוטה. לכן העדיפות שמרן אמר שחרש וקטן יתננו למי שירצה, בזמננו זה בוודאי שעדיף יותר לתת לקטן. הקטן בוודאי אינו חיה במצוות. על החרש הזה דן הכתב סופר שאולי הוא כן חיה במצוות. הוא דן לגבי מצוות תפילין ואומר שמן הראוי לחנך אותו, את הילד החרש הזה שיניח תפילין, שיגדל מיד אחרי הבר מצווה, יניח, אולי הוא חיה בכל המצוות שבתורה. אמנם לא כולם מודים בדבר הזה, מחלוקתם היא בהסבר דברי ראשי במסכת חגיגה. בכל מקום, גם אם נאמר יש מחלוקת, הרי בוודאי שהקטן יותר עדיף, כי עם הקטן אין לנו ויכוח, כולם מודים שהוא לא חיה מהתורה. ולכן בזמן הזה אמרנו, חרש וקטן ייתן את זה לקטן. הגמרא מסיימת שם, עוד אחרת הייתה ולא רצו חכמים לגלותה, משום כבוד אלוקים אסתר דבר. מה היא? הגמרא בסוף מגלה לנו את זה, שילך פחות מ-400. 400 זה 1.92 מטר. ילך פחות קצת מזה, ילך 1.5 מטר ויעמוד שנייה. וכן העלה בצורה כזו לא יגיע אף פעם לאיסור דאורייתא. השאלה היא, אם האדם הזה נמצא במקום סכנה, והוא מוכרח לצאת מאותו מקום לברוח, הוא לא יכול להישאר, הוא מוכרח ללכת יותר מ-2,000 ממה. אבל יש לפניו שתי דרכים, או לרכוב על הסוס, או שילך ברגל. איזה דבר יותר חמור? מה הקל יותר שעליו לעשות? יש בזה מחלוקת בפוסקים בין הריבש והתשבט לבין המורדכי, בנו הגאות מורדכי ושאר הפוסקים. הרי למדנו את דברי הגמרא בעירובין מ"ג שאין תחומי למעלה מעשרה. וכאן הסוס גבוה. הרגליים שלי משם עד הקרקע יש יותר מ-80 סנטימטר, כי הסוס הוא גבוה מאוד. אמנם אתה עושה מצד אחד איסור דרבנן שאתה רוכב על גבי בהמה, והמשנה בבצל המדבב עשה השם יקטוף זמורה, אבל אולי אני ניצול מאיסור דאורייתא, איסור תחומין, י"ב מיל. זה הוויכוח, האם יש צד לומר כך, או שנדמה את זה לקרון. אדם שיושב בקרון, באוטו, אמרנו כרעס מכתה דומיה, ובלב הכי יש לו איסור תחומין, והוא מוסיף עכשיו איסור על איסור, הוא עושה גם איסור רכיבה על בהמה. אחד הראיות שמרן מזכיר בבית יוסף מדברי הגמרא בחגיגה ט"ו, שם מסופר על אלישע בן אבויה. לאחר שיצא לתרבות רעה, חכמי ישראל ניתקו איתו את כל הקשר. חוץ מאחד, רבי מאיר שמר עמו קשר, משום שאלישע בן אבויה היה מגדולי הדור, וידע את כל התורה בעל פה, והרבה דברים שרבי מאיר לא ידע, היה הולך ושואל אותו. היה רץ אחריו ביום שבת, אלישע בן אבויה היה רוכב על הסוס, ורבי מאיר היה הולך ברגל, והיה שואל אותו שאלות. שהגיעו לתחום שבת, ל-2,000 אמה, אמר לו אלישע בן אבויה, מאיר, חזור בך, שכבר שיערתי ברגלי הסוס, שעד כאן תחום שבת. עד פה מותר, יותר אסור. ענה לו רבי מאיר, אף אתה חזור בך. אמר לו, אני שמעתי מאחרי הפרגוד, שובו בנים שובבים, חוץ מאחר אלישע בן אבויה, שידע כבודי, והתכוון למרוד בי. אלה דברי הגמרא. עיקר הדיוק לענייננו, כשאמר לו רבי מאיר, אף אתה חזור בך. מה זה אף אתה? מה ההבדל בינו לבינו? אלא יש צד לומר, אלישע בן אבויה רוכב על גבי הסוס, שהוא גבוה 10 טפחים. לכן אולי אין תחומי למעלה מ10. לכן בא מדגיש רבי מאיר, אומר, לא רק לי אתה אומר חזור בך משום תחומין, אף אתה חזור בך, גם על הסוס יש איסור תחומין. אם כן, משמע מהגמרא, שהסוס הוא כהרעש מכתה דמיה, ואם כן יש גם בזה איסור תחומין. אבל מרן דוחה את הראיה הזו, מרן אומר שאין הכוונה כך, אלא. רבי מאיר כשאמר לו את המילים, אף אתה חזור בך, התכוון באופן כללי על כל המצב שהיה נמצא בו אלישע בן אבויה. התקלקל, יצא לתרבות רעה, היה מחלל שבת, מגלה עריות ועושה כל מיני תועבות. אז התכוון לומר, גם אם אתה דואג לי, לרוחניות שלי, אתה מזהיר אותי שלא יצא יותר מתחום שבת, גם אתה תחזור בך, שיחזור בו גם מהעניין הזה וגם מכל העניינים באופן כללי. לכן המילה אף אתה חזור בך אין הכוונה מצד איסור תחומים בלבד, אם יש תחומים למעלה מ10 או לא, לא לזה התכוון רבי מאיר בערתו, אלא באופן כללי על המצב שהיה בו אלישע בן אבויה. ולכן מזה אין הוכחה ברורה. גם בדעת מרן יש מחלוקת בין כף החיים לבין המשנה ברורה. לפי דברי הרב כף החיים, יש מחלוקת בין מרן להרמה בסעיף ב'. הרמה כותב, הוא לא ירכב על החמור אלא ילך ברגליו, זאת אומרת שילך ברגליו עדיף, אבל לפי דעת מרן, שירכב על הבהמה הגבוהה עדיף. אבל המשנה ברורה לא מפרש כך את דברי מרן, ויותר קל להבין את מרן, כמו שמפרש המשנה ברורה, שאין מחלוקת בין מרן לבין הרמה. לכן, למעשה, אם האדם הזה הולך פחות מיוד בית מיל, בוודאי שאסור לו לרכוב על גבי בהמה. כל המחלוקת מתחילה כשהוא הולך יותר מיוד בית מיל. ולכן גם בזה אומרים שווה אל תעשה עדיף, ילך ברגלו עדיף יותר. מרן מסיים, כל היתרים האלה, כל הדינים האלה, ודווקא כיסו, אבל אם האדם הזה מצא מציאה, אסור לו לבוא ולטלטל את המציאה, בכל אחת מהדרכים בדרכי היתר הללו במציאה לא יתירו. מה ההבדל? בכיסו אין אדם מעמיד עצמו על ממונו. אם תגיד לו אסור, הוא לא ישמע לך. מה, הוא יזרוק את הממון שלו? כל מה שעבד כל החיים ייקח ויזרוק את הארנק הזה? לכן הקלו עליו חכמים בכל אחת מהקולות הללו. אבל במציאה, שם זה דבר שבא בקלות. תגיד לו אל תרים את המציאה, הוא ישמע לך. ולכן לא יתירו שום איסור מאיסורי דרבנן שלמדנו קודם, בכולם הדבר אסור לכתחילה לגמרי מכל וכל. אם הוא מצא את המציאה ביום שישי וכבר זכה בה וזה נעשה שלו, אז זה כמו ממונו, בזה יהיה צד להתיר. אבל אם הוא רוצה להרים את המציאה ביום שבת, בזה לא מתירים לו. אלא שדן הביאור הלכה, אם האדם הזה רוצה להרים כדי לזכות במצוות השבת אבדה. אני מסתכל על הארנק פה, אני רואה הארנק הזה ישן ויש בו סימנים מובהקים. אם אני ארים את זה, אכריז על מצוות השבת אבדה, אולי אני אמצא את האדם הזה ואחזיר לו. האם כדאי לוותר, להפסיד איסור דרבנן של מוקצה, כדי שארוויח מצד שני איסור מצוות עשה דאורייתא של השבת אבדה, או שחכמים עמדו דבריהם, גם במקום מצוות עשה של השבת אבדה? והדיון שדן כאן הביאור הלכה. למעשה המסקנה היא להחמיר, כמו שכתבו, החתם סופר, רבנו זלמן בהלכות מציאה ואבדה, הרב אוירבך בשמירת שבת כהלכתה ושאר האחרונים. אמנם הביאור הלכה רוצה לומר שלפי הגרא יהיה מותר, אבל אין הכרח לדברים הללו. הראיה שרוצה להביא הביאור הלכה היא, ממה שכתב מרן בסימן תקפ"ו סעיף כ"ב, אם בא גוי ועשה לך שופר ביום ראש השנה, קודם זה היה הכל בתוך הזכרות, בא גוי, הוציא את הזכרות ותיקן לך, עשה לך שופר מצוין, הביא לך ביום ראש השנה. מרן אומר, מותר לתקוע בו. תגיד, למה זה מוקצב? בכניסת השבת זה לא היה ראוי לתקוע. אומר הגרא, התירו איסור מוקצה כדי שיתקע באותו השופר ויקיים מצוות עשה דאורייתא ביום ראש השנה. אז לומד הביאור הלכה, כמו ששם לצורך מצוות תקיעה בראש השנה מותר, גם פה לקיים מצוות השבת אבדה יהיה הדבר מותר לקחת את הארנק הזה. אבל האמת שיש חילוק בין שם לכאן, אין ראיה ברורה. גם על איבד האגרה יש מקום לאסור כאן. שם אני בטוח, אני לוקח את השופר ואני בוודאי מקיים מצוות עשה דאורייתא. שם הדבר תלוי רק בי. אבל פה, גם אם יש לך מחשבה טובה, אתה מרים את הארנק על מנת להשיב. מי אומר שתזכה לקיים מצוות השבת אבדה? מי אומר שתמצא את הבעלים? אולי לא תמצא את הבעלים. פעמים רבות אדם שם פתקים, מודיע, מחכה שנה ושנתיים, ואין קול, אין עונה ואין קשב. אף אחד לא מודיע, לא אומר אני הבעלים, אף אחד לא בא לתת סימנים. אז האדם הזה חשב לעשות מצווה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. טוב, כאילו, אבל לא ממש. שם ממש הוא עשה את המצווה, שם הוא לקח ותקע. לכן התירו את האיסור מוקצה, אבל פה לא. ולכן אין ראיה שהגרא חולק על רבנו זלמן והחתם סופר, ולכן המסקנה היא לאסור. אין צעד להתיר בדבר. בכל אופן, יש לך עצה פשוטה. לכמן נראה בהלכות מוקצה שהרמב"ן והמגן אברהם התירו לטלטל מוקצה ברגל. כל מה שאסור לי לטלטל מוקצה ביד, אני מזיז. אבל אם אני בועט בזה ברגל, הדבר מותר. העתיק את זה הביאור הלכה לכמן בסעיף י"ג. גם פה מצאתי ארנק. אני רוצה לקיים השבת אבדה. אין בעיה. תיתן בעיטה, תבעט בזה שזה יגיע לשדה בין העשבים. תשים על זה איזה נייר, איזה משהו, כדי שאנשים לא יראו את זה. תבוא במוצאי שבת ותיקח את הארנק. גם בארנק שלך היה מותר, גם בשל אחרים, בהשבת אבדה, גם כן תעשה כך. הלאה וכי, אם אין לך שם במקום שדה, אין אפשרות לעשות כך, לא נתיר לו לאדם הזה להרים. מה תאמר? הוא עובר עליו דאורייתא, לא תוכל להתעלם. אין כאן לב דאורייתא. כי התורה אמרה והתעלמת פעמים שאתה מתעלם. הכיצד? אם הייתה שלא מרובה משל חברו, אין בזה לא תוכל להתעלם. כגון, אני יודע שלהשיב את השבת אבדה הזו ייקח לי 3 שעות. 3 שעות בשבילי זה יקר, אני יכול להרוויח $5. ואילו האבדה הזו כולה שווה $0.5. אני פטור, אני לא חייב להתעסק עם האבדה הזו, תתעלם ותלך, אל תרים את זה. תגיד למה? מצוות עשה דאורייתא של תפילין, אתה משלם $500. פה על $0.5 הזה אתה מבזה את המצווה? למה אתה עוזב והולך? אלא כאן זה לא שאלה רק של מצווה, אלא הרקע על המצווה הזו, התורה דואגת לממון חברך, וברגע שההפסף שלך הוא יותר, התורה פטרה אותך. גם פה אני לוקח את אותו חשבון, אותו היגיון. אם היה הארנק שלי זרוק ברחוב, האם אני הייתי עובר על איסור מוקצה להרים את הארנק? לא, חס ושלום. אני לא הייתי עובר בארנק שלי. אז גם בשל חברי, גם כן לא אצטרך לעבור. זה ההיגיון, זו הסברה של רבנו זלמן והחתם סופר. ולכן משום זה, המסקנה היא להחמיר, לא מתירים איסורי מוקצה, אפילו לצורך מצוות השבת אבדה, קל וחומר לצורך אחר, שלא מתירים בזה כלל ועיקר. אני עובר לסעיף ח'. יש אומרים, דווקא מי שהחשיך בדרך שהיה סבור שעדיין יש שהות ביום. אבל מי שיצא מביתו סמוך לחשיכה ושכח והוציא לרשות הרבים, לא יתירו לו בשום אחד מהדרכים הללו. כל מה שקראנו עד עתה, את כל דרכי ההיתר, כל זה דווקא באדם שיצא בהיתר, יצא 2-3 לפני השבת ולא הספיק להגיע בזמן, איחר כמה דקות. אבל אם האדם הזה יצא לטייל בשעה 4, הלך לטייל מחוץ לעיר, אז בוודאי שלא יכולים להתיר לו. האדם הזה יצא סמוך לחשיכה ופושע, האדם הזה בעת היציאה שיצא בשעה כל כך מאוחרת, שום אחד מהדרכים של היתר שנמדנו למעלה לא מתירים לו בזה כלל ועיקר. הגמרא מביאה גם דוגמה, כשמגיע לחצר איך יפרק את המסע מעל גבי הבהמה, כי לפרק בצורה רגילה אסור לו, אבל על ידי שינוי יהיה הדבר מותר. נניח הוא לוקח ומרים כלי זכוכית כדי שלא יפלו וישברו, אין לו יותר אם הכלים האלה הם מוקצה, אלא יניח תחתיהם מזרון כדי שזה ייפול על המזרון ולא יישבר. וכן זה הדרך, יש לו כמה וכמה דוגמאות שהגמרא מדריכה את האדם הזה כיצד עליו לעשות, אבל לא יניח את המסע לבהמה עד מוצאי שבת משום צער בעלי חיים. אני מדלג חלק מהסעיפים, כי הדברים האלה לא כל כך מצויים לנו להלכה ולמעשה, לכן אני קצת מדלג. אני עובר לסעיף י"ב. יש אומרים דווקא בחבילה יתירו לעשות כן אבל לא בכיסו, ויש אומרים דוע דין לכיסו. מרן מתיר, כמו יש אומרים האחרון, כמו הכלל בכל מקום, יש אומרים ויש אומרים, הלכה כמו יש אומרים האחרון. אדם ששכח בכיסו ארנק, העצה היא שיגש למגירה, יפתח את המגירה וינער את הארנק מהכיס. לא ישלוף את הארנק, אין לו יותר לבוא ולהוציא את הארנק בידו, אלא ינער את זה. כגון, אם יש לך מעיל, תוציא את המעיל ותנער את זה בצורה שהארנק ייפול ישר למגירה. זו הדרך שיהיה מותר לכתחילה, בדרך זו אין שום איסור. מצא ארנקי בשבת, אסור לתלוף, על פי שערי פן יקדמנו אחר, יבוא במוצאי שבת, כבר לא נמצא הארנק הזה הפסיד, אפילו אחי, לא מתירים שום איסור מוקצה בחגון זה, אלא יניח את זה וילך. גם על ידי ילד קטן הדבר אסור, מה שיתרנו בסימן הקודם, על ידי ילד קטן, שתאמר לילד שיקח לך את הארנק, זה בדוגמה אדם שהחשיך, ויש את כל דרכי היתר. פה זה לא דוגמה של אדם שהחשיך, ולכן אסור לך לומר לילד הקטן שירים את הארנק הזה, אין לך יותר כלל ועיקר. וכי הילד הזה גוי חלילה, לא יקלו חכמנו בדבר הזה כלל ועיקר, אלא כמו שאמרתי, יבעד בזה. תבעד בארנק, כדי שישאר בשדה בין העשבים, עד הלילה תבוא ותיקח. בדרך זו יש צד להתיר, אבל לא בדרך אחרת. אני עובר לסימן רש סמך זין. בתפילת המנחה בערב שבת אין נופלים על פניהם, לא אומרים וידוי בתפילת מנחה של יום שישי. כבר מהצהריים יש הארת שבת, ולכן לא רק אם האדם הזה מתפלל מנחה קטנה בשעה 4-5, בוודאי שלא יגיד אז וידוי, אלא אפילו מתפללים מנחה גדולה בשעה 1-2, אסור לו לאדם הזה לומר וידוי במנחה של ערב שבת, לא אומרים וידוי וגם לא נפילת אפיים. אני עובר לסעיף ב', מקדימים להתפלל ערבית יותר מבימות החול, ובפלג המנחה יכול להדליק ולקבל שבת בתפילת ערבית ולאכול מיד. ועיין רשת המת ג', כיצד משערים שיעור פלג המנחה. הגמרא בשבת קי"ח, הגמרא אומרת שמה בשם רבי יוסף, יהיה חלקי ממכניסי שבת בטבריה, מוטעי שבת בציפורי, כמה שאדם מקבל עליו את השבת מוקדם, עדיף יותר. ולכן משתדלים להקדים את התפילה, לא באים להתפלל מנחה בשעה 5:30, אלא הקדימו, יבואו ברבע ל-5 כדי להתחיל את תפילת המנחה, ישתדלו להקדים ככל האפשר, ומיד אחרי קבלת שבת, מיד יתחילו בתפילת ערבית. לא כדאי להקדים את תפילת ערבית לפני השקיעה. הסברנו לפני חודשיים בהלכות תפילת ערבית, שתפילת ערבית לפני השקיעה יש בה חשש וספק ברכה לבטלה, על איבד רבנותם בסיעתו. ולכן לא כדאי לעשות כך, אלא יתחילו מנחה חצי שעה לפני השקיעה, עד שיגיעו לתחילת ערבית, אשר בדברו מערים ערבים, כבר יהיה השקיעה, וזה נקרא מוקדם, זה זמן טוב, זמן מצוין, בזה אין לך שום בעיה. אמנם הם קוראים קריאת שמע בין השמשות, עדיין לא הגיע צאת הכוכבים, וספק אם יצאו ידי חובת קריאת שמע, אבל יש לזה עצה פשוטה. אחרי שיגמרו עלינו לשבח ויגדל אלוקים חי, יודיע להם החזן השליח ציבור, רבותיי, אנחנו חוזרים לקרוא את קריאת שמע בזמנה. יחזרו עוד הפעם אל מלך נאמן, שמע ישראל, יגידו עוד הפעם את קריאת שמע, ואחר כך ילכו לבתיהם לשלום. אז יש לזה פתרון כאן. יש כאלה שעושים פתרון אחר, מזמינים חכם שיאמר דברי תורה אחרי קבלת שבת לפני ערבית, שיאמר 10 דקות דברי תורה עד שיהיה בינתיים צאת הכוכבים. למה לא? אם יש להם חכם טוב שיודע לומר דברי תורה ואנשים שומעים אותו, זה דבר מצוין. והאמת שקשה לשמוע, לא כל מקום האנשים מסוגלים לשמוע. יש לפעמים שהחכם הזה דורש וכולם ישנים, אף אחד לא שומע אותו, כולם עייפים מסכנים, בפרט בחורף אנשים באים עם המעיל קר להם ומתחמים בתוך מעיל הפרווה, ואחרי 5 דקות כולם ישנים, ספק אם החכם לא ירדם בהשפעתם. לכן אין תועלת, אין אף כמינה להרדים את הציבור כולו, לעשות דרשה עם שינה ברבים. אין שום נפקמינה ותועלת בזה. אלא יעשו את העצה השנייה שאני אומר. אבל אם הציבור שומע, זה תלוי גם בחכם. אם יש חכם שאומר את הדברים בצורה יפה, חיה, לפעמים הוא יכול למשוך את ליבם אפילו כשהם עייפים. לכן יעשו בדרך הזו כדי שיקראו את קריאת שמע בזמנה. העיקר הוא שלא יאחרו את תפילת ערבית יותר מדי. גם אדם שמזמין אורחים לליל שבת, רוצה לזכות לקיים מצוות הכנסת אורחים, זו מצווה יפה, חשובה מאוד, אבל לא ייתן שהאורחים האלה יכתיבו לו את הסדר, שהם יבואו מתי שירצו, יחכה להם עד 8-9, העבדים היינו לפרעה במצרים, ואלה ממשיכים את העבדות גם בירושלים. לא ייתכן כדבר הזה, אלא אם הוא מזמין אותם, יגיד להם, אני יוצא מהבית ברבע לחמש, ללכת להתפלל מנחה, אנא תועילו בטובכם לבוא לכאן ברבע לחמש, נלך יחד להתפלל. זהו, הולך איתם, חוזר איתם כדי להתחיל מיד בקידוש, לקיים מצוות זכור את יום השבת לקדשו, מיד אחרי צד הכוכבים יקיים את המצווה כהלכתה. אמנם מצד הדין, הן תפילת ערבית אפשר להתפלל מפלג המנחה. לא רק ערבית, אפילו קידוש וסעודת שבת. אתה יכול לגמור את הסעודה ברבע לשש, הכל ייגמר מבעוד יום, מעיקר הדין אפשר, אפילו אחי, ספר חסידים חושש ואומר שצריך שתהיה סעודה בלילה. ולכן רוב האנשים היום לא מקדימים עד כדי כך, אלא כמו שאמרתי, מתחילים את הקידוש מיד אחרי צאת הכוכבים, העיקר שלא יאחר יותר מזה, אלא יקיים את המצווה כהלכתה בזמן המדויק. אני עובר לסעיף ג' בברכת השכיבנו אינו חותם בה שומר עמו ישראל, אלא כיוון שהגיע ובצל כנפיך תסתירנו, אומר, ופרוס עלינו ועל ירושלים מרח סוכת שלום, ברוך אתה השם, הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים, ובסוף עני אמן אחר עצמו, כן. הברכות הראשונות שווים כמו כל ימי החול, כך גם בליל שבת. אלא שמשמיט את והוא רחום, לא שייך דינים, ולכן לא אומרים את והוא רחום, אלא חצי קדיש, ומיד מתחיל את ערבית. על פי הקבלה, טוב לעמוד כשאומר החזן את אותו החצי קדיש. בכל הקדישים שאנו אומרים בכל ימי השבוע, מותר לכתחילה לשבת. חוץ מהחצי קדיש הזה, שיותר מהודר שיעמוד בו. אם זה ערב יום טוב, אין צורך לעמוד, אלא כל המדובר הוא על ערב שבת בלבד. אומר החזן את התפילה כולה בנעימה במנגינה עד ברכת השכיבנו, כמו שאמרנו, אין שום הבדל. בברכה הרביעית של ברכות קריאת שמע, שם הוא משנה. במקום לומר והגן בעדנו והסר מעלינו מכת אויב, את הקטע הזה מדלג ואומר ופרוס עלינו. אחינו האשכנזים, חלק מהם אומרים גם את הקטע הזה והסר מעלינו, אבל אנחנו נוהגים כדברי מרן שמדלג את הקטע הזה. הסיבה לדילוג זה, על פי דברי הירושלמי והמדרש, שהשבת שומרת על מי ששומר עליה. אם עם ישראל שומרים את השבת, גם השבת שומרת עליהם. ולכן, אין לך צורך לומר, והסר מעלינו מכת אויב, אין לך מה לפחד, ביום שבת אין לא אויב, לא דבר ולא חרב. ולכן, אנחנו מדלגים את כל הנוסח הזה, אלא ממשיכים ופרוס עלינו. אבל, אדם שטעה, האדם הזה לא שם לב על קדושת השבת, ולשונו מהירה מאוד, המשיך, ועשר מעלינו מכת אויב, גמר, ברוך אתה, השם שומר עמו ישראל עד, ואז הוא נזכר, זה שבת, צריך לומר ופרוס. אומר, הכל בו בדיעבד יצא. לכתחילה צריך לשנות בסדר שאמרנו, אבל אם לא שינה בסדר הזה, בדיעבד, כיוון שחתם את הברכה, בדיעבד מאה, יצא ידי חובה. כותב הרב כף החיים, כל זה על פי הפשט. על פי הקבלה יש שלושה מקומות שמקבלים תוספת הארת שבת, נפש רוח נשמה, והם כשאומרים בואי קלה, ברוך השם המבורך לעולם ועד, וכשאומרים ופרוס. אז כאן חסר לו השלישי, לכן מייעץ הרב ואומר כך, שיחזור במחשבה, בהרהור, יהרהר מהקטע ופרוס עלינו ועל ירושלים רך, את כל הקטע הזה יחזור על זה בהרהור במחשבה. האמת הוא שיש לו עוד מקום להשלים, כשאומר את ברכו האחרון שלפני עלינו לשבח, גם זה יכול להיות תשלומים טובים לעניין זה, גם על פי הקבלה זה יכול להועיל. העיקר הוא שלא יפסיד לגמרי את האמירה הזו מכל וכל. הנוסח שמרן כתב הוא ופרוס סוכת שלום. מרן לא כתב את המילה רחמים. כפי הנוסח שכתב מרן, כך דעת הרדב"ז, רבו של רבנו הארי, וכך הסכימו הרבה מגדולי האחרונים. אבל לעומתם בספר חמדת ימים כותב שצריך לומר סוכת רחמים ושלום, וכן פסק בסידור תפילת ישרים. לכן דעבד כמור עבד, דעבד כמור עבד. אנחנו רגילים לומר סוכת שלום. מעין החתימה סמוך לחתימה. כמו שבחתימה אתה אומר ברוך אתה השם הפורש סוכת שלום, גם מעין החתימה צריך לומר סוכת שלום, ואין צורך לומר את המילה רחמים. אבל אם אמר, לא נורא. אם אמר, זה לא הפסק, זה נקרא דבר מהעניין, וזה לא לעיכובה. עיקר הבעיה היא, כמו שאמרתי, בדברי המקובלים. זה לא דבר שהוא מחלוקת על פי הפשט, אלא עיקר הדבר, עיקרו על פי הקבלה. שמעתי שהגאון רבי מרדכי שרעבי, זכר צדיק לברכה, כן היה אומר, סוכת רחמים ושלום. ולכן, מי שרוצה לומר, יש לו על מי לסמוך. אבל, יותר מהודר לעשות כדברי מרן. יש כאלה שמוסיפים, ועל ירושלים, עיר הקודש, באים מוסיפים עוד איזה מילים. וזה לא טוב. אלא, כל המוסיף גורע וסימנך דלעת. תשאיר את הדלעת באדמה, היא תהיה יותר גדולה, יהיה 50 קילו. אתה חושב שזה יותר טעים? זה מגריע מטעמה הטוב. כך גם לגבי החתימה של הברכות. לא כדאי שאדם ייגע בברכות, אלא יהיה זהיר מאוד לדייק בכל הנוסחאות של הברכות, כפי שאמרו חכמנו. בסידור לא כתוב עיר הקודש. למה אתה מוסיף? מי אמר לך להוסיף את המילים האלה? הוא אומר לך, שמעתי מישהו שאמר. נו, ואם שמעת, אז מה קרה? כל מה שאתה שומע צריך לומר, כדאי להיזהר מאוד, לא להוסיף את המילים האלה. אמרנו לפני חודש לגבי הברכה של הנרות, להדליק נר של שבת. גם שם יש אומרים נר של שבת קודש. ככה נוסח אצל רבנו זלמן. אנחנו נהגנו בזה, ולכן לא כדאי להוסיף את המילה קודש. גם בשבע הברכות, משמח חתן עם הכלה ומצליח, יש מוסיפים. אם אתה תאמר ומצליח, לא נורא, אבל המברך ייזהר שלא יאמר את המילה ומצליח. וכן כיוצא בזה, גם בברכת למינים ולמלשינים. יש אנשים לא מסתפקים במה שכתוב בסידור, אלא יש להם עוד תוספת משלהם. מלכות הרשעה המהרה תעקר, תשבר, תמגר, תחלם. אולי באותו יום אולי ביקרו אצלו אנשי מס הכנסה או מס ערך מוסף, יש לו איתם חשבון, רוצה לפרוע את החשבונות בתפילה, לא כך.